טוב, אנחנו בפרק י' ד'. לא, אנחנו פרק. פרק י' ד' פסקה י' ג'. פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב השם לא עוון את מה שבא לידו באונס המזג. בין במשהו במעשה, בין בשב ואל תעשה. כשם שטובה היא מרדות בליבו של האדם, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית, כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודת תמה, בדעה צלולה, עד כמה שהיד מגעת. כן. גם על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף צריכים לשוב בתשובה, עליהם הכל תולדותיהם. והוא מתכוון לומר, לא רק במובן של תשובה גופנית. כן? כי אז הוא לא צריך להגיד יסודם הוא חלישות הגוף. אז צריך להגיד, הפגמים של חלישות הגוף צריך לעשות תשובה, זו התשובה הגופנית שדיברנו עליה. צריך שהגוף יהיה מתוקן. כמו שהרמב"ם כותב, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם, זה רצון השם. הוא לא מדבר על זה, אלא הוא מדבר על פגמים נפשיים, רוחניים, שהיסוד שלהם הוא חלישות הגוף. זאת אומרת, ניתן דוגמה. נניח, אדם מוצא את עצמו הרבה זמן שהוא לא מצליח, לא יודע מה, לקום בבוקר, בזמן, בזמן קריאת שמע, לפי מגן אברהם, לא קם. יכול להיות כל מיני סיבות, אבל יכול להיות שיש לו סיבה של חלישות הגוף, שהיא מונעת ממנו עכשיו לקיים מצווה. כן? יכול להיות שחלישות הגוף תמנע מהאדם להתפלל כראוי. יכול להיות שחלישות הגוף תמנע מהאדם ללמוד תורה כראוי. מכל מקום, צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. פה מתכוון הרב להתייחס למצבים שבהם אין אדם מה לעשות עם הגוף. זאת אומרת, הגוף יוצר בעיות קבועות שאדם לא יכול לשנות את הגוף כרגע. אז כמו שאומר מקודם, אז תעשה תשובה, מה אפשר לעשות? תעשה תשובה, גם אם אתה כרגע לא מצליח לפתור את הבעיה באופן שורשי דרך הגוף, תעשה תשובה לפחות כמו שעושים תשובה על, על עבירות. כמו שאמרנו, לא התפללת בזמן, לא בזה, פה ושם. נכון שאתה יודע שהנקודה פה זה משהו בגוף, ואת זה צריך להשתנות, זה טיפול שורש, אבל אתה לא מצליח לעשות טיפול שורש, לפחות תטפל בענפים. בייחוד מפני הפגמים הללו, כן, צריך לא להיבהל, כי בדברים האלה אדם יכול להיכנס לאיזה מין עיצבון, אומר לעצמו, אני לא אצליח לשנות את זה, איך אני צריך לשנות, זה הטבע שלי. מה לעשות, זה הגוף הזה. הגוף הזה מפריע לי. בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול, נחסד עליון, שלא יחשוב השם לא עוון את מה שבא לידו באונס המזג. קדוש ברוך הוא לא יחשיב את זה כעוון. בין במשהו במעשה, בין בשבע אל תעשה. שם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, מרדות זה הכוונה הכניעה, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית. כדי להיות נכון עבודת השם בתורה ועבודת תמה, בדעת שלו עד כמה שהיד מגעת. כן, זאת אומרת, כך גם נחוץ מה שאדם מבקש ורוצה ומתאמץ. כן, כלומר, הקנייה היא עלולה לגרום לפסיביות. כי אדם מקבל ככה את המציאות ולא... אין לו מספיק את העוצמות של הרצונות. כך נחוצה התאמצות הלבית, כדי נכון לעבודת השם בתור עבודת תמה ודעת צולעת כמה שאת מגעת. טוב, עכשיו, יש דברים שהם קשורים לכל מיני ענייני תאווה, שגם נוגעים לסיפור הגופני הזה. זאת אומרת שלפעמים הנטייה הגופנית של האדם בדרך הטבע. נולד עם נטייה גופנית חזקה. נגיד, נטייה גופנית חזקה לאכילה, או ליצרד העריות. זה הבדלים בין אנשים, בטבע שלהם. וזה גם עלול להביא לידי יוש, כי אדם אומר לעצמו, אני יודע שמה לעשות ככה, אני... זה מולד אצלי. זה המזג הזה שמדבר עליו פה. אבל אף על פי כן, גם אם אתה לא יכול לשנות את זה, את המזג עצמו, אבל ודאי שאתה עשה תשובה ותתאמץ, שההשפעות של זה לא תנגע, וגם לא הצלחת, אבל לא להתייאש. לפחות תעשה תשובה במחשבה, בחרתה, מה שאפשר.
תשובה לא תודיע, אבל בשביל המעשים?
לא. יש הרבה הרבה מהתשובה שהוא תהליך מחשבתי, ורצוני, ודמיוני, ורגשי. שהוא עיקר המשמעות של התהליך. זה גם צריך להיות במעשים, כשזה יכול לבוא לידי ביטוי. כן. לא. יש גם אפשרות של האדם לבחור. זאת אומרת, לפעמים אדם קיבל גוף שמאפשר לו לשלוט על עצמו, וזה רוב לאדם. והם יכולים להתגבר. אם השאלה, האם הגוף מטה את האדם, התשובה היא כן. אם השאלה אם הגוף מכריח את האדם, התשובה היא לא. ברוב ככל המצבים. יש מצבים שמאוד מאוד קשה להתגבר, זה אפשרי, אבל צריך בשביל זה, נאמר, תנאים מאוד מאוד טובים, אופטימליים, מבחינה נפשית כדי לעשות את זה. וזה, על זה מדובר פה. שזה קשה, קשה בגלל שהנטייה הגופנית הזאת היא חזקה. אז עושים תשובה במה שאפשר. כן. הוא לא יגיע לשלב הזה. יכול להיות שהוא גם לא מגיע לשלב של לא קבלה לעתיד, במובן שהוא מחליט שזה לא יקרה. אפילו יש לו כל הזמן ניסיונות והתמודדויות.
זה כוונה לא תשובה מלכות תשובה.
זה תשובה מלכות תשובה, והוא עושה לא את כל התהליך, הוא עושה מה שאפשר מהתהליך. כן, לפעמים, יש לכם מתגים אל אחד? כוכבית, לא יודעת בדיוק. לפעמים מתאמצים לתקן המעשים, ואין מגיעים. ולא מצליחים. סיבת הדבר הוא שהחסרון מולך באיזו חולשה גופנית, חסר נדיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים, ואז הם גופי תורה. כן, זאת אומרת, לפעמים זה קשור לחולשה של הגוף, כמו שאמרנו, זה משהו במזג, לפעמים זה חסרון ידיעה, כלומר, כוונה, הוא לא ידע בהתחלה שזה דבר בעייתי, והוא התרגל, ואז ההתרגלות הזאת הופכת הזאת כבר כמו טבע שני, מה שנקרא הרגל נעשה טבע שני. כשהוא אומר, ואז הם גופי תורה, הכוונה התיקונים שנוגעים לשינוי המזק של הגוף בהתאמצות שנוגעת ביחס לגוף ושינוי ההרגלים האלה הנוגעים אל הגוף, גופי תורה זה, הכוונה זה נצרך כדי שיהיה תיקון יסודי בתהליך של תשובה. למרות שאתה יכול להיות כרגע מתמקד בעניינים שקשורים לענייני הגוף עצמו. נניח שאדם עכשיו מרגיל את הגוף שלו, הוא שם לב שיש לו נטייה גדולה של תעפת אכילה, הוא עכשיו מרגיל את הגוף שלו לצמצום בעניינים האלה. עכשיו, זה לא נראה משהו שקשור עכשיו לאיזה עבירת שבת. זה כרגע נוגע ל... כן, יש גם אנשים שעושים את זה מתוך מחשבות של חול. לכן הרב אומר, נכון, שאתה עכשיו שייך לתיקון שנוגע לעניינים גופניים, זה גופי תורה, כיוון שהמצב הזה של הגוף הוא הגורם לקלקולים האלה, שנוגעים למצוות ועבירות. י"ד. גם מדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה, כי במעשה כמו באדם החברו, בכל מקום אין לשער את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה, אפילו כשהוא בא מצד יראה פשוטה, יראת העונש. ושכל מידה קטנה שבקטנות גורמת אור בנפש בעולם את המידות הראשונות והגדולות. ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו בהדרה, רב נועם השם, זה כל מחשבה נוטה לטובה, אפילו יש בה סיגים רבים, החן הפנימי שלה, קודש היסודי שבתוכה. זהו שווה כל עושר, וכל חפצים לא ישבו בה. אומר רב, גם בדברים שאי אפשר לתקן אותה במחשבה, כי אם במעשה כמו בדם לחברו. כן, בסופו של דבר תיקון באדם לחברו, זה חייב להיות בסופו של דבר תיקון במעשה. נגיד, עבירת שבת, יכול להיות תיקון במחשבה, על ידי זה שאדם, כן, קובע בדעתו שהוא לא יעשה. אז הוא לא צריך עכשיו לעשות מעשים, הוא צריך להיבנע מעשיית מעשים. אבל הרב בן אדם מחברו, והיא צריכה עד שיפעס את חברו. אז היא חייבת לידי ביטוי מעשי. אדם גזל, צריך להסיר את הגזלה. אדם פגע, אמר לשון הרע, צריך לפעס אותו. מכל מקום אין לשער את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה. למרות שאתה לא מצליח מבחינה מעשית, וזה רחוק, כי אדם, לא יודע מה, גזל, והוא לא יודע אפילו ממי הוא גזל, וזה דבר שכרגע אין לו דרך מעשית לתקן אותו. אבל ערעור של תשובה יש לו משמעות גדולה, אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה, עירת העונש. זה לכאורה השלב הכי, 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 הכי קטן שיש בתשובה, כן? הירור. וגם ההירור הזה, המניע שלו, זה לא אידיאלים גדולים, אלא הדאגה של אדם לעצמו, שלא יענש. שזה ממש ככה, הצמצום שבצמצום של התשובה. בכל אופן, אומר הרב, מפני שכל מידה קטנה שבקטנות, גורמת לעורר בנפש בעולם את המידות הקדושות והגדולות. זאת אומרת, נכון שכרגע, המחשבה של התשובה היא מושפעת, מהמניע שלה, של המחשבה הזאת. זה רק מחשבה, זה מניע מתוך יראת עונש. אבל סוף סוף יש לך מחשבה חיובית. יש לך מחשבה חיובית. אם אדם ישאל אותנו, האם עדיף להיות עם המחשבה החיובית הזאת, כשהמניע הוא אגואיסטי, של יראת עונש, או עדיף להיות בלי המחשבה הזאת, אז נאמר לו, ברור שעדיף להיות עם המחשבה הזאת. אבל למה עדיף להיות עם המחשבה הזאת? המחשבה הזאת היא רק מחשבה וגם המניע שלה. נכון, כי סוף סוף היא מחשבה חיובית, והיא הופכת להיות חלק במכלול של האישיות שלך, של הנפש, של החיים שלך. ובמילא זה דבר שאחר כך מגלגל כל מיני דברים. יש הרבה פעמים כל מיני תנועות כאלו בנפש שלנו, שדבר גורם לדבר אחר. מחשבה גוררת איזושהי מחשבה, וזה יכול לגרור עוד ועוד, עד שזה יגיע לרצון, עד שזה יגיע למעשי. זה מה שאומר, זה גורם לרוב בנפש ובעולם את המידות הקשורות הגדולות. בעולם הכוונה מחוץ לאדם, כמו שכותב נפש החיים, שהמחשבות שלנו משפיעות על כל המציאות כולה. ואור קודש מאור פני העליון מופיע בכל זיו באדר אהבה ונועם השם, זה כל מחשבה נוטה לטובה, כן? כל מחשבה חיובית משפיעה על דברים גדולים ועצומים על המציאות כולה. רק לא ניתנת לנו הרשות לראות את הדבר הזה. כן, אבל אם אנחנו נהיה אנשים גדולים, אנחנו נצליח לראות באמת איך מחשבות יוצפות עולם שלם של השפעות חיוביות. ואפילו אם יש בסיגים רבים, בגלל שהמניעים של המחשבה הטובה הזאת היא מניעים נמוכים, ואפילו יכול להיות שהמחשבה הטובה הזאת היא לא 100% טובה, כי יש בה גם כל מיני דברים שהם שליליים, לא רק במניע שלה, אלא גם אולי קצת בתופעות לוואי שקשורות אליה. בכל אופן, החן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה, כן, כי סוף סוף היא מחשבה טובה, אז היא מבטאת נקודה של אידיאל, של טוב. והקודש השלי שבתוכה, כן, הנבדלות מהקטנות של המציאות, של אידיאליות, זהו שווה כל עושר. וכל החפצים לא ישבו בה. כן? כלומר, זה שווה, כל עושר, זה אומר, כל משהו אחר שהוא חיצוני יותר. זה הכוונה. זאת אומרת, מחשבה הרי יש בה משהו פנימי שקיים. כן? מציאות רוחנית, זאת המחשבה. אז גם אם יהיה לאדם כל מיני עניינים אחרים חיוביים, אבל שמצאים בחיצוניות החיים. כן? בנקודה הזאת, בהקשר הזה של משהו פנימי, יחסית משהו חיצוני, יש למחשבה את המעלה הפנימית של המחשבה. טוב, עד כאן.